שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן יחזקאל פניגשטיין, זיכרונו לברכה, שהיה אוהב תורה ואת לומדיה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה ללחוץ על כפתור התרומות והקדשות. תודה רבה מראש, באמת שאין לנו איך לעשות זה בלעדיכם, ובואו נתחיל.
שבוע טוב, אנחנו מתחילים מדף כ"ט עמוד א' במציע. ראינו בדף הקודם שאם אדם מצא אבדה בעל חיים שלא שווה כלכלית להחזיק פה, כלומר הוא אוכל אבל הוא לא נותן פירות, אז צריך למכור את הבעל חיים ולשמור את הכסף. והיום נדון מה עושים עם הכסף הזה, האם אפשר להשתמש בו או לא. ולפני שנראה את זה נקדים שתי הקדמות קצרות. אנחנו מכירים שלוש רמות של אחריות בשומרים: שומר חינם, שומר שכר ושואל. שומר חינם הוא חייב רק על פשיעה, שומר שכר חייב גם אם זה נגנב או עבד, שואל חייב אפילו באונס. זה הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה, יש מחלוקת רבא ורב יוסף מה דין של שומר אבדה. רבא אומר שהוא כמו שומר חינם, כלומר הוא חייב רק על פשיעה, רב יוסף אומר שהוא כמו שומר שכר והוא חייב גם על גניבה ואבדה. עכשיו ניגש למשנה שלנו. ראינו במשנה מה עושים עם הכסף שקיבלתי עבור האבדה שמכרתי. אז רבי עקיבא אומר שאסור להשתמש בכסף הזה, וממילא ולפיכך הוא פטור מאחריות אם עבדו. ורבי טרפון אומר שמותר להשתמש ולפיכך הוא חייב באחריות אם עבדו. עכשיו איך מסדרים את מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון? עוד פעם, רבי עקיבא אומר שפטור מאחריות באבדה ורבי טרפון אומר שחייב. איך מסדרים את המחלוקת הזאת? היא מחלוקת רבא ורב יוסף, שרבא אמר שכל שומר אבדה הוא שומר חינם, ורב יוסף אמר שכל שומר אבדה הוא שומר שכר. אז לפי רבא זה מובן מאוד, רבא אומר כל שומר אבדה הוא שומר חינם, במקרה הזה של המעות רבי עקיבא אומר שזה נשאר הדין הרגיל, שהוא עדיין כמו שומר חינם, עדיין אסור לו להשתמש ומילא הוא פטור מאחריות באבדה, ורבי טרפון אומר כיוון שמוכתר לו להשתמש הוא הופך להיות שומר שכר והוא חייב באחריות באבדה. אז לפי רבא זה מובן. רב יוסף בבעיה, כי רב יוסף אומר שכל שומר גם באבדה עצמה חייב באחריות על אבדה, כלומר אם היא תובד לו. אז איך יכול להיות שכאן רבי עקיבא אומר שהוא פטור מאחריות באבדה, משמע כמו שומר אבדה רגיל? הרי לפי רב יוסף שומר אבדה רגיל חייב באחריות על אבדה. להבהיר את זה, כי זה טיפה יכול להיות מסובך, נסביר בעוד דרך. משמע מהמחלוקת של רבי עקיבא ורבי טרפון שברירת המחדל של שומרי אבדה היא שפטור מאחריות באבדה. רבי טרפון אומר שפה חייב כי מותר לו להשתמש בכסף. לולא היה מותר לו להשתמש בכסף, אז הוא הופך להיות שומר אבדה רגיל, והוא פטור מאחריות באבדה, כלומר שומר אבדה רגיל פטור באבדה, כלומר הוא שומר חינם, וזה כמו רבא וזה נגד רב יוסף. אז רב יוסף אומר את הגמרא חייב להסביר שהמחלוקת של רבי עקיבא ורבי טרפון היא באמת בדרגה אחת מעל, כלומר שני מסכימים שבאמת הוא חייב על אבדה, כמו שרב יוסף אומר שכל שומר אבדה הוא שומר שכר, והמחלוקת שלהם היא לא לגבי אבדה אלא לגבי אונס. היי, כתוב אבדה, אז הכוונה היא שזה עבד באונס, כמו שטבעה ספינתו בים, זה נקרא אבדה באונס. אז שני מסכימים ששומר אבדה חייב באבדה, כמו שומר שכר, ופה המחלוקת, רבי עקיב אומר שהוא פטור מאונס, ורבי טרפון אומר שהוא חייב באונס. זהו, זה עיקר הסוגיה. יש פה נקודה צדדית שתופסת את החצי השני של העמוד, מקשים על הניסוח של רבי טרפון ורבי עקיבא. כלומר, הניסוח שלהם היה ככה, רבי עקיבא אמר לא ישתמש, לפי כך, אם עבדו לא חייב באחריותם, ורבי טרפון אמר ישתמש, לפיכך אם עבדו חייב באחריותם. הלפיכך הזה בא כנראה להוסיף משהו. הגמרא מבינה שהחצי השני של המשפט, הלפיכך, בא לחדש לנו משהו. אז לפי רבא זה מובן, רבי עקיבא כשהוא אמר לפיכך עבדו לא חייב באחריותם, זה בא להפוקי שלא נחשוב כמו רב יוסף שהוא חייב באחריותם כמו שומר שכר. אז לפי רבא זה מובן, אבל לפי רב יוסף, הרי זה בא להפוקי בדעת רבי עקיבא, מזה שיהיה חייב באחריות אפילו באונצים. אבל למה שנעלה על הדעת שאדם שאסור לו להשתמש בזה יהיה חייב באחריות באונצים? אין שום סיבה להגיד את זה, אז מה החידוש כאן בלפיכך? אומרת הגמרא, באמת אין חידוש. והמשנה השתמשה בלשון לפיכך אצל רבי עקיבא, פשוט כי השתמשו בזה גם אצל רבי טרפון. למה אצל רבי טרפון יש חידוש? אצל רבי טרפון החידוש הוא שאפילו שעוד לא התחלת להשתמש בכסף, כבר אתה חייב בזה כשואל וכבר אתה חייב באונצים. ההלכה, רבי יהודה או בשם שמואל אומר שההלכה כרבי טרפון, ולסיום יש סיפור שהבאי מגביל את הדין הזה שבו מותר לך להשתמש בכסף, רק בכסף, כמו שדיברנו, שקיבלת עבור אבדה שמכרת. אבל אם האבדה עצמה הייתה כסף, וזה אסור לך להשתמש. אז עד כאן סוגיה ראשונה, הגענו למשנה בכפתת עמוד ב'. המשנה מתארת את הדרך טיפול באבדות שונות, אם במשנה הקודמת דיברנו על בעלי חיים, עכשיו מדובר על דומם. אז נלך לפי הסדר של הפירוש בגמרא למשנה. אז הדין ראשון מצא ספרים, במשנה כתוב שצריך לקרוא בהם או לגלול אותם, אחת ל-30 יום שלא יתאפשו, אבל יש כל מיני הגבלות, לא ילמד בתחילה, כלומר לא ילמד סוגיה חדשה, כי אז ייקח לו הרבה זמן, ולא יקראו שתיים, שלא ימשכו. עכשיו בגמרא יש שני דיונים על הדין הזה. דיון ראשון, שמואל אמר שאם אדם מצא תפילין הוא מוכר אותם, אז למה במשנה לגבי ספרים הוא שומר אותם וקורא אחת ל-30 יום ולפי שמואל מוכר בתפילין? אז הגמרא מחלקת בין תפילין שקל מאוד להשיג תפילין, לכן הוא ימכור וכשהמעבד יבוא הוא פשוט יקנה בכסף תפילין, לבין ספרים שכנראה היה אז יותר קשה להשיג. אז זה הדיון ראשון. דיון שני, לגבי הזמן. אז במשנה ראינו שלגבי ספרים הוא קורא במחת ל-30 יום. יש ברייטה שמתארת מה קורה בספר תורה. אדם קיבל ספר תורה לשמור, אז הוא גולל אותו אחת לשנה, כל 12 חודש. עכשיו יש בעיה פנימית בתוך הברייטה, האם מותר לקרוא בשביל עצמו גם או לא? בהתחלה כתוב גוללו כל 12 חודש, משמע שמותר רק בשביל לגלול ולא בשביל עצמו. אחרי זה כתוב פותחו וקורא בו, משמע שמותר. מיד אחרי זה כתוב ואם בשבילו, כלומר בשביל המוצא, אז אסור. אז בהתחלה כתוב שאסור ואז מותר ואז אסור. אז ברא הגמרא שאם הוא כבר גולל אז מותר לו לקרוא, אבל לפתוח בשביל עצמו לקרוא זה אסור. עכשיו נחזור לעניין של הזמן. אז אמרנו שבברייתא כתוב שספר תורה זה אחת לשנה, סומכוס מחלק בין ספר תורה חדש לישן, בחדש צריך יותר תדירות, חדש זה כל 30 יום, ישן זה כל 12 חודש, רבי אליעזר בן יעקב אומר שבשניהם גם ישן וגם חדש זה שנה, אבל אז רבי אליעזר בן יעקב הוא כמו תנא קמא, גם הוא אמר שנה, זה גמרא משנה, שרבי אליעזר בן יעקב אמר ששניהם כל 30 יום. זה לגבי הזמן. עכשיו לגבי הדין השני שאמרנו, במשנה אמרנו שלא ילמד בשניים, שלא ילמדו חברותו באותו ספר. גם בברייתא שהבאנו כתוב שמי ששואל ספר תורה אסור ללמוד בשניים, אבל יש ברייתא אחרת ששם כתוב שאסור ללמוד בשלושה, משמע שבשניים מותר. אז בברייתא ובמשנה אצלנו שניים אסור, ברייתא אחרת שניים מותר, רק שלושה אסור. מתרץ אביי, אם זה עניין אחד אז אסור שניים, אם הם קוראים בשני עניינים אז מותר שניים. ודרך אגב, בברייתא השנייה שהבאנו יש עוד כמה דינים שלא היו במשנה ולא היו בברייתא הראשונה, לא יקרא וישנה, לא יקרא ויתרגם, וגם לא יפתח שלושה עמודים בבת אחת. זה לגבי ספר תורה. עכשיו נעבור לדין השני, מצאת עקסות. במשנה כתוב שצריך לנער אותה אחת ל-30 יום, אבל יש מימרה של רבי יוחנן, שהוא אומר מי שיש לו ספק קבוע של בגדים בבית, יש לו איזה אומן בבית, אז שינער את הבגדים שלו. מה זה אומר? משמע מרבי יוחנן שניעור לבגד זה לא טוב, ואצלנו משמע שניעור זה כן טוב. אז הגמרא הביאה ארבעה תירוצים. תירוץ ראשון, אם זה פעם ב-30 יום זה טוב, אם זה כל יום זה לא טוב. תירוץ שני, אם מנער את זה אדם אחד זה טוב, שני אנשים זה לא טוב. תירוץ שלישי, ביד זה טוב, במקל זה לא טוב. תירוץ רביעי, בבגד של צמר זה טוב, בגד של כותנה זה לא טוב. לסיום נביא שני דיונים על הברייתא הראשונה שהבאנו שלא היו חלק מהמהלך העיקרי. דבר ראשון, היה כתוב שם שהשואל ספר תורה לא ישילנו לאחר. הגמרא שואלת, הרי כל דבר שאתה שואל ממישהו אסור לך להשיל מאחר, זה ריש לקיש אמר. תרצת הגמרא שהיינו חושבים שאולי בספר תורה אדם רוצה שיעשו מצווה בחפצים שלו, כמה שמלן שגם פה עשו. דיון שני, היה כתוב שם ששואל פותחו וקורא בו. הגמרא שואלת פשיטה, בשביל מה הוא שאל את זה? אז אומרים באמת סייפה יצטריך אליי, כלומר הביאו את זה בשביל ההגבלות, שלא יקרא בשניים, שלא ילמד סוגיה חדשה וכו'. לסיום כל הדף, הגמרא מביאה עוד מימרות של רבי יוחנן שדומות למימרה הקודמת שהבאנו, לגבי אדם שיש לו ספק של בגדים בבית שיהרוס את הבגדים על ידי ניעור, אז רבי יוחנן אומר שעדיף לאדם לשתות כוס של חרשים, של מחשפות, מאשר כוס של מים פושרים, אלא אם כן מדובר בכלי חרס ולא ברזל, או שהוא הרתיח, או שהוא הכניס לזה איזשהו עשב. דבר אחרון, רבי יוחנן מביא לנו שיטות איך לאבד את הכסף שלנו. גם זה כמו מה שהוא אמר על הניעור בגדים בציניות כמובן. זה אומר ללבוש סוג מסוים של פשטן, שזה עולה הרבה ומתבלה מהר, להשתמש בכלי זכוכית מסוימים ולזכור פועלים ולא לשמור עליהם, ואז הם כבר ידאגו להרוס לך את השור או את הכרם, תלוי ברש"י ותוספות, עד כאן. שוב מזכיר שאפשר לקבל את השיעורים במייל, אפשר להירשם לזה באתר, בקלות גם אפשר לבטל את ההרשמה, כל טוב.